זבחים דף קופי יוד, מתחילים בעזרת השם, בנקודתיים למעלה. כהן מחזיק פרס, זה מידת נפח, פרס של קטורת, שזה השיעור, כמה שצריך להקטיר. היו מקטירים גם בבוקר וגם בערב, כל יום ויום. מחזיק את הפרס שהוא בא להקטיר עכשיו, פתאום הידיים שלו קצת רעדו ונשפך קצת מהפרס של הקטורת על הקרקע של העזרה. באותו רגע בא לשם איזה אחד אחר, לקח את כל מה שנשאר והקטיר אותו מחוץ לעזרה. האם הוא חייב משום הקטרה מחוץ לעזרה קרת במזיד או חטאת בשוגג? אז למדנו במשנה ש... וכולן שחסרו, זה הציטוט שמובא פה בגמרא, וההמשך במשנה היה, כולן שחסרו כלשהו, אם נחסר קצת מכל הרשימה שהמשנה הביאה, ביניהם קטורת, גם קומץ, לבונה, מנחת כהנים, הערכנו כל אחד מהם מה הכוונה, אם נחסר קצת מהשיעור, והוציאו את ה... נאמר הקטורת החסרה מחוץ לעזרה ושם הקטירו אותה, אז משנה לימדה אותנו שזה שהקטיר אותה בחוץ יהיה פטור מחטאת במקרה של שוגג, אפילו לפי דעת חכמים שמחייבים בעצם זה שזה כזית. בכל זאת כאן הם מודיעים שברגע שזה נחסר בפנים, הפרס של הקטורת, שזה הרבה יותר מכזית, 240 גרם בערך, כזית זה סך הכל 27 גרם בערך לצורך ההשוואה, אז אם זה נחסר בפנים והקטירו בחוץ, המשנה לימדה אותנו שזה שהקטיר פטור אפילו לפי דעת חכמים. אומרת הגמרא, עכשיו הגמרא מביאה שאלה. היא באה ילו, מה קורה אם בתוך העזרה הקטורת נאמר הייתה בשיעור שלם? הוציאו אותה מהעזרה ומחוץ לעזרה היא נחסרה ושם הקטירו אותה בצורה חסרה מחוץ לעזרה. חיסרון דחוץ, שמי חיסרון, האם גם אז הבן אדם שיקטיר את זה בחוץ יהיה פטור או לא שמי חיסרון? ומכיוון שבתוך העזרה זה היה שיעור שלם, הוציאו את זה מהעזרה בשיעור שלם, אז אפילו אם בחוץ זה נחסר מזה קצת, נאמר נשפך קצת מהקטורת אחרי שכבר הוציאו את הקטורת מחוץ לעזרה, כשהוציאו אותו מהעזרה הוא היה בשיעור שלם נאמר, ואחרי שהוציאו אותו אז נחסר ממנו, האם אנחנו נאמר שבמקרה כזה יהיה פטור? למה באמת שיהיה פטור? או לא שמי חיסרון, או שנגיד לא. עדיין, מכיוון שכשזה היה בתוך העזרה, זה היה בשיעור שלם, אז אפילו אם אחר כך כשהוא יצא מהעזרה הוא נחסר, מי שהקטיר אותו בחוץ יהיה חייב. מה באמת שתי הצדדים? מבאר את הגמרא. מי אמרינן, כיוון דנפק, איפסלו להו. מכיוון שהקטורת, אפילו זה היה בשיעור שלם, ברגע שהוא יצא מהעזרה, הוא באותו רגע נפסל, ביוצא. כל דבר שהוא התקדש בכלי שרת בתוך העזרה ויצא מהעזרה נפסל ביוצא. עכשיו ברגע שהוא כבר פסול, אז מה זה משנה לך אם זה שיעור שלם או שיעור חסר? אולי נאמר שבכל מקרה הוא יהיה חייב, כמו שגם כשזה שיעור שלם הרי זה פסול, ובכל זאת זה שמקטיר את הקטורת בחוץ חייב, אז גם כשהשיעור יהיה חסר נאמר שמי שמקטיר בחוץ יהיה חייב. עוד דילמה, יוצא, כן, מי אמרינן כיוון דנפה כיפסלו לו, כמו שאמרנו, מה לי חסר, מה לי יתר, מה זה משנה אם זה חסר או שזה שלם? עוד דילמה, יוצא דאיתי בעיני אין. כשהקטורת נאמר יצאה, אבל היא בשלמות, אז באמת מי שיקטיר אותה בחוץ יהיה חייב. אבל דלתי בעיני, לא, אבל אם זה נחסר וזה לא נמצא בשלמות, אז לא יהיה חייב זה שמקטיר אותו בחוץ. אמר הבאי את השמה, יש לי ראיה להביא תשובה לשאלה ששאלת. רבי אלעזר פותר עד שיקריב את כולן. כך למדנו במשנה, שלפי דעת חכמים, ברגע שאדם נאמר מקריב בחוץ קטורת, מספיק שהוא מקריב כזית מהקטורת בחוץ, הוא כבר חייב משום הקטרה בחוץ. לעומת זאת, רבי אלעזר אמר לו, כמה השיעור של קטורת שמקטירים בפנים? פרס, אז עד שבן אדם לא מקטיר פרס שלם בחוץ, הוא לא יהיה חייב. כך אמר רבי אלעזר במשנה שלנו. נו, אז מה הראיה לשאלה? אז רואים מכאן שלפי דעת רבי אלעזר שסובר שצריך להקטיר את הקטורת, נאמר, בשלמותו בחוץ כדי להתחייב, אז לא מספיק שמקטיר חלק בשביל להיות חייב, אלא בשביל להיות חייב צריך להקטיר את הכל. אומרת הגמרא, בסדר, לפי דעת רבי אלעזר לא היה לנו בכלל שאלנו, ברור שצריך להקטיר את הכל בחוץ. אמר לי רבא בר רבחנה לאביי, מדי רבי אלעזר פשיט מר, מדעת רבי אלעזר אתה רוצה לתרץ את השאלה שלנו? הספק הוא לפי חכמים, שחכמים סוברים שמספיק שיעור של כזית, כמו שרשי פה מסביר, ורשי ממש בצד, פה בצד ימין של השורות בגמרא, מדי רבי אליעזר פשיט מר, ביטמיה, רבי אליעזר אפילו בכולו קיים נמי פטר. רבי אליעזר, גם אם כל הקטורת קיים בפנים, הוא גם כן פותר אם לא מקטירים את הכל בחוץ. אז אם כן, וענן לרבנן מבעיה לן, הספק שלנו היה לפי דעת רבנן. למחייבי בכולו קיים, אם כולו קיים בפנים, הם מחייבים אם הקטירו בחוץ רק הזית אחד, ומודו בשחסר בפנים, והם מודים שאם בתוך הזה זה היה חסר מהשיעור, אז הבן אדם שיקטיר בחוץ יהיה פטור. אז לפי דעתם יש לנו את הספק, מה קורה אם זה לא נחסר בפנים, אלא זה נחסר בחוץ, האם אדם יהיה חייב כשהוא יקטיר את זה בחוץ או לא? אז מה זה עוזר לנו? התשובה שאתה עונה לנו לפי דעת רבי אלעזר? אמר לי, בפירוש שמיע לי מיני דרב, ברור לי ששמעתי את הדבר הזה בשם רב, שמה? עד כאן לא פליגי רבנן על ידי רבי אלעזר, כל המחלוקת מה שרבי אלעזר ורבנן החלקו, שרבנן חלוקים על רבי אלעזר והם סוברים שאפילו בכזית שיקטירו בחוץ יהיה חייב, אלא דאיתי בעיני, דווקא כשהשיעור קיים בעינו, אם יקטירו חלק בחוץ, יש מחלוקת ביניהם האם חייב או פטור. אבל בחסרון, מודולי, אם נחסר מהקטורת, הם מודים, חכמים מודים לרבי אלעזר, שבאמת זה צריך להיות שלם, ואם זה רק הזית, הוא יהיה פטור. עכשיו, אני מנסה להבין מה הכוונה, מה שהוא שמע בשם רב. לאו, תחסר בחוץ, וכי לא מדובר פה שבפנים יש את כל השיעור, רק בחוץ, מאנם הקטיר, כשמאנם הוציא החוצה את הקטורת, נאמר, שמה זה נחסר והוא הקטיר, ועל זה באמת רבנן מודים לרבי אלעזר שהוא יהיה פטור. אומרת הגמרא, לא, זה חסר בפנים. מה שנאמר שכשזה חסר הם מודים לרבי אלעזר, מדובר שזה נחסר בפנים, בתוך העזרה נחסר השיעור, ואז הם הקטירו בחוץ, גם רבנן מסכימים שאפילו אם הוא קטיר יותר מכזית הוא לא יהיה חייב, אבל אם כשזה היה בפנים זה היה שיעור שלם, וכשבאו להוציא, נאמר, את הקטורת החוצה, בדרך נשפך קצת, אחרי שיצאו החוצה נשפך קצת מהקטורת, והקטירו אותו בחוץ, אז אולי כולם ידעו שהבן אדם יהיה פטור. אומרת הגמרא ראיה אחרת תשמע מהמשנה. וכולן שחסרו והקריבן בחוץ, פטור. המשנה מלמדת אותנו שברגע שנחסר מהשיעור, נאמר, של הקטורת, אם יקריבו את זה בחוץ, הוא יהיה פטור. נו, מה אליו? דחסר בחוץ. שאפילו שבפנים זה היה שיעור שלם, ובחוץ זה נחסר, בכל זאת אנחנו רואים שיהיה פטור, אז רואים שבזה רבנן מודים שברגע שנחסר מהקטורת בחוץ, הבן אדם שהקטיר את הקטורת הזאת יהיה פטור. אומרת הגמרא, לא, מדובר פה דחסר בפנים, רק אז, ברגע שבפנים כבר נחסר הקטורת, אז אנחנו אומרים שברגע שמקטירים אותו בחוץ אחר כך, אז יהיו פטורים. כי בשביל שבן אדם יהיה חייב על זה שהוא מקטיר קטורת בחוץ, זה רק אם יש בתוך רק אם בתוך העזרה הקטורת הזה היה בשיעור שלו כמה שהוא ראוי להקטרה. זאת אומרת, הוא היה שיעור של 240 גרם, 100% בתוך העזרה. כשיוציא אותו מהעזרה, הוא נחסר. אז בגלל שבזמן שהוא היה בתוך העזרה הוא היה כשר, אז אנחנו אומרים, תשמע, כיוון שזה היה כשר בפנים, אם מקטירים את זה אחר כך בחוץ, יהיו חייבים. אפילו רק הזית אחד מזה בחוץ. אבל אם זה כבר נחסר בתוך העזרה, אז אנחנו אומרים שהוא יהיה פטור גם אם הוא יקטיר יותר מכזית בחוץ, מכיוון שזה כבר נפסל ברגע שהוא בתוך העזרה נחסר. עוד למדנו במשנה, המקריב קודשים והימורים בחוץ הוא יהיה חייב. זאת אומרת, המשנה לימדה אותנו שאם בן אדם לוקח גם בשר וגם הימורים ומקטיר אותם מחוץ לעזרה, הוא יהיה חייב, למרות שהבשר חוצץ בין המזבח לבין האמורים לכאורה. בכל זאת הוא יהיה חייב על זה שהוא יקטיר אמורים בחוץ. מדובר פה בכאלה קורבנות כמובן, שהחלק היחיד שמקטירים על המזבח זה האמורים. ואותו אדם הלך ולקח אמורים יחד עם הבשר של הקורבן והקטיר אותו בחוץ. אז אם הוא היה מקטיר רק את האמורים, ודאי שהוא היה חייב. ולמדת אותנו המשנה שאפילו אם הוא יקטיר את האמורים ביחד עם הבשר, אז בכל זאת הוא יהיה חייב. עכשיו הגמרא מלמדת אותנו מה המשנה התכוונה להגיד. שואלת הגמרא, למה אתה אומר שמן אדם מקטיר בשר ומעל זה אמורים מחוץ לעזרה, הוא יהיה חייב על זה שהוא יקטיר את האמורים בחוץ? והמי והעיק החציצה, הרי יש פה חציצה בין המזבח לבין האמורים, הבשר שנמצא באמצע. אז למה שבאמת יהיה חייב? אומרת הגמרא, אמר שמואל, פשוט מאוד, הסיבה למה שזה לא חציצה, זה סיבה כזאת. כשהפכן, דובר פה שהאימורים הם אלה שהיו על המזבח, על הבמה, מחוץ לעזרה. ולכן, מכיוון שהאימורים הוקטרו ישירות, לכן הבן אדם חייב, למרות שיש למה לבשר. ורבי יוחנן אמר, הסבר שני, אפילו תאימה שלא הפכן, גם אם הוא באמת הקטיר את הבשר למטה ואת האמורים למעלה, בכל זאת הוא חייב על זה שהוא הקטיר את האמורים בחוץ על הבמה, למרות שיש חציצה בין האמורים לבין הבמה על ידי הבשר. למה באמת? והאמני רבי שמעון ידע אמר, אפילו העלה על הסלע חייב. המשנה שלנו הולכת לפי דעת רבי שמעון שסובר, שכשמקטירים בחוץ, החיוב זה לאו דווקא כשמקטירים על גבי מזבח בחוץ, אלא גם אם מקטירים על גבי אבן או על גבי סלע בחוץ, בכל זאת חייבים. אז אותו דבר גם, אם הקטירים על גבי בשר חייבים, אין בכלל עניין להקטיר את האמורים דווקא למזבח. עצם זה שהקטרת אמורים מחוץ לעזרה, אז זה לבד הבן אדם מתחייב. הסבר שלישי, רב אמר, מין במינו אינו חוצץ. באמת אנחנו צריכים שיקטירו את הקטורת על המזבח, והבשר לכאורה חוצץ בין האמורים לבין המזבח, אבל אל תשכח שהבשר והאמורים זה גם בשר, אז הבשר לא חוצץ, כי הבשר זה אותו סוג, אותו מין של האמורים. והכלל אומר שכשיש מין במינו, שיש, בוא נאמר, אמורים, וחוצץ בין האמורים למזבח מאותו מין של האמורים, דיינו בשר, אז הבשר הזה לא, זה לא נקרא חציצה. אומרת המשנה, מנחה שלא נקמצה, מנחה שלא נקמצה. יהודי מגיע לבית המקדש, מביא מנחה, מגש עם סולת. מה צריכים הכהנים לעשות? להכניס את שלושת האצבעות האמצעיות של היד הימנית ולקחת מלוא קומצו, כמה שנכנס בתוך שלושת האצבעות, ולהקטיר על המזבח. לא קמצו מלוא קומצו מהמנחה הזאת, אז זה לא ראוי עכשיו להקטרה על המזבח. והקריבה בחוץ. באדם הלך לקח את המנחה עם הקומץ שלא קמצו, והקטיר את המנחה בחוץ. אבל האדם הזה יהיה פטור, כי מתי אנחנו חייבים בהקטרה בחוץ? רק דבר שראוי למזבח. אבל לפני שהורידו את הקומץ מהמנחה, זה לא ראוי עדיין למזבח, ולכן אין חיוב אם מקטירים את זה מחוץ לעזרה. כמצא וחזר קומצה לתוכה והיא קרבה בחוץ, חייב. אבל אם הכהן כן הכניס את השלוש אצבעות האמצעיות של היד הימנית ולקח מלוא קומצו על מנת ללכת להקטיר אחר כך על המזבח, ואז לא יודע מה עבר לו בראש, הוא החזיר חזרה את הקומץ לתוך המנחה. עכשיו יש פה שוב את כל המנחה בשלמותה כמו שהיהודי הביא אותה לבית המקדש. והלך איזה אחד ולקח את המנחה והקטיר אותה בחוץ, הוא יהיה חייב. למה? התשובה היא, מכיוון שזה עכשיו כבר כן ראוי למזבח. כי אחרי שמעורב בתוך המנחה הקומץ, אחרי שבאמת הפרידו אותו, למרות שהוא חזרה פנימה, אז כבר המנחה יכלו להקטיר אותה למזבח כמו שהיא וזה יהיה קשר, אז אם אדם הלך מקטיר בחוץ, חייב. עכשיו הגמרא שואלת על החלק הזה שעכשיו הסברנו, שברגע שקמצו והחזירו חזרה את הקמיצה לתוך המנחה, ואחרי זה הקטירו את זה בחוץ, מי שהקטיר יהיה חייב. שואלת הגמרא והמאי, למה הוא חייב? ליבת לישירה עם לקומץ, ברוב, הרי מה הרוב? המנחה, כמה קומץ? שלוש אצבעות, כמה זה כבר? לא הרבה. אז כשמחזירים את כל הקומץ בחזרה למנחה, מי יותר? השיריים שנשארו במנחה, או הקומץ שקמצו שזה ממש קצת? ודאי יש השיריים, אז שהקומץ יתבטל ברוב, ואז נאמר שזה לא ראוי למזבח. אמר רבי זהירה, נאמרה הקטרה בקומץ, ונאמרה הקטרה בשיריים. לגבי השיריים כתוב שאסור להקטיר את השיריים על המזבח, אז כתוב שם גם כן לשון הקטרה. מה הקטרת קומץ? אין קומץ מבטל חברו. כמו שכשכתוב שאדם הולך ומקטיר את מה שנכנס בשלושת האצבעות, את הקומץ הזה מקטירים עכשיו על המזבח. היה 10 מנחות באותו יום, ולקחו 10 קמצים ביחד והרבבו בתוך כלי, ועכשיו באים לקחת את זה למזבח. מגיע בן אדם אומר, מה עשיתם? 10 קמצים ביחד? הרי כל קומץ בטל פה ברוב עכשיו, אז איך אני יודע איזה קומץ שייך לאיזה בן אדם? אומרים לו, אדוני, אין לך מה לדאוג, בגלל שקומץ לא מתבטל ברוב. יש כזה מין כלל, שעולין לא בטלים ברוב. יש כזה כלל, שדברים שמקטירים על המזבח לא בטלים אף פעם. כל אחד מהם הוא חשוב בפני עצמו. אז כמו שהקומץ לא בטל, אז הקומץ גם לא בטל. כמו שהקומץ לא בטל בקומץ, אז קומץ לא בטל גם בשיריים. כי הרי השיריים גם כתוב לשון של הכתרה, וגם בקומץ כתוב לשון של הכתרה, אז לומדים אחד מהשני. מה הכתרת קומץ אין, מבטל, אין קומץ מבטל חברו, אף הכתרת שיריים אין שיריים מבטלים קומץ, ולכן אפשר להכתיר עכשיו את כל המנחה ככה כמו שיהיה למזבח, ואם בן אדם הלך, וחכם, סופר חכם, חכם יותר מדי, והכתיר את זה בחוץ, חייב משום הכתרה בחוץ. שנה נוספת. הקומץ, זה כשאדם מביא מנחה, אז הכהן מכניס מלוא קומצו ומכתיר כמה שנכנס על המזבח. והלבונה, במנחה, שאדם מתנדב ומביא, צריך גם כן לפזר קצת לבונה. אחד מהסממנים, זה נקרא לבונה, מפזרים את זה על המנחה. עכשיו, כשרוצים להכתיר על המזבח בשביל להתיר את המנחה, את מה שנשאר לאכילה לכהנים, צריכים לקחת שתי דברים מתוך המנחה. גם קומץ, להכניס שלוש אצבעות אמצעיות של ימין ולקחת מלוא קומצו ולהכתיר על המזבח, וגם לאסוף את הלבונה מעל המנחה ולהכתיר את זה גם על המזבח. יש שתי דברים שמתירים את המנחה. הקומץ והלבונה. שהקריב את אחד מהן בחוץ, הלך לקח או את הקומץ או את הלבונה והקריב מחוץ לעזרה. הדין הוא שהוא חייב, למה? כי מספיק הזית, עצם זה שהוא הקטיר כזית בחוץ הוא כבר חייב. רבי אליעזר פותר עד שיקריב את השני. רבי אליעזר סובר שלא צריך להקטיר גם את הקומץ וגם את הלבונה בחוץ כדי שיהיה חייב. אחד בפנים ואחד בחוץ חייב. אם הוא קודם כל הקטיר נאמר את הלבונה ואחר כך הוא הקטיר את הקומץ בחוץ, אז הוא כן יהיה חייב. למה? כי הקומץ זה מה שעכשיו הולך להתיר את המנחה, כי הרי את הלבונה כבר הקטירו. אותו דבר להפך, הקטירו כבר את הקומץ ואת הלבונה הלך הקטיר בחוץ, גם יהיה חייב. כי השני, לא משנה אם הוא הקומץ או הלבונה, הוא זה שמתיר עכשיו אחרי שכבר הראשון קרב. ואם עשו אותו בחוץ, אז יהיו חייבים. שני בזכי לבונה, אומרת המשנה, הרי על השולחן, בתוך ההיכל, היו את לחם הפנים, שתי שורות, מזדקרות, היו על השולחן, כמו שכולנו מכירים, היה שולחן, ואז היו שתי כאלה שורות שבפנים היו מכניסים לחם הפנים. מה עושים עם לחם הפנים? היו אוכלים את זה, הכהנים. נו, רק אתם מקבלים מים בורא עולם, הרי יש כלל, בקודשים כל דבר צריך לתת לפחות משהו לגבוה למזבח. אז היו שם שתי כפות שהיו מונחים על השולחן, מה שמו בתוך הכפות? שמו בפנים לבונה. עכשיו, שני הבזיחי הלבונה האלה מתירים את הלחם הפנים לאכילה לכהנים. שני בזיחי לבונה שהקריב את אחד מהם בחוץ. הלך אחד, לקח כף מהבזיחי הלבונה האלה, הכף הזה נקרא בזיח. בזיח אחד של לבונה הוא הלך ולקח, הקטיר אותה מחוץ לעזרה. מה עשית? למה לא הקטרת אותו על המזבח? אתה יודע איפה מקטירים את הבזיחי הלבונה האלה? מקטירים אותם על המזבח החיצון. מה אתה הולך כזה רחוק, מקטיר את זה מחוץ לעזרה? אבל הקטרתי רק אחד, לא הקטרתי את שתיהם. האם חייב או לא, אם אחד הקטיר את אחד מהם ולא את שתיהם? אומרת המשנה, שני בזיחי לבונה שיקריב אחד, את אחד מהם בחוץ, חייב. כן, הוא יהיה חייב. רבי אליעזר פותר, עד שיקריב את השני. צריך להקריב גם את השני בשביל להיות חייב. אחד בפנים ואחד בחוץ חייב, אבל אם הוא יקטיר קודם כל אחד על המזבח בפנים בתוך העזרה, ואחרי זה את השני הוא יקטיר בחוץ, אז כולם יודעים שהוא יהיה חייב, כי השני הוא זה שלמעשה מתיר את הלחם הפנים, אחרי שיקריאו את הראשון. עכשיו הגמרא מביאה שאלה. באי רבי יצחק נפחא, קומץ מהו שיתיר כנגדו בשיריים? הרי בשביל להתיר מנחה, לחלק אותה לכהנים, צריך להקטיר שתי דברים, את הקומץ ואת הלבונה. הקטירו רק את הקומץ. מה אנחנו עכשיו אומרים? שחצי מהמנחה נהייתה מותרת, והלבונה תתיר את החצי השני? או לא. האם אנחנו אומרים, קומץ מהו שיתיר כנגדו בשיריים? הרי קומץ זה חצי ממה שמתיר. הרי מתירים שניים, קומץ ולבונה, אז הקומץ הוא חצי, אז אולי הוא יתיר חצי מהשיריים לכהנים לאכילה. מישרא שרעי, האם הקומץ מתיר לגמרי חצי, והלבונה מתיר לגמרי את החצי השני, או קלושי מקלש, או שהוא פשוט מחליש את האיסור של כל המנחה, וברגע שיקטירו את הלבונה גם, אז יהיה לגמרי מותר לכהנים המנחה. אומרת הגמרא, מה פה בכלל השאלה? אי אליבא דרבנן, דאמרי אין מפגלין בחצי מתיר, אלא לפני כן. אליבא דמן, שורה קודם. אליבא דמן, לפי מי השאלה הזאת הולכת? האם אנחנו אומרים שהקומץ מתיר חצי או שהוא מחליש את הכל, ואז הכל עדיין נשאר קצת אסור? אליבא דמן, לפי מי אתה שואל את השאלה הזאת? אי אליבא דרבי מאיר. במסכת מנחות יש מחלוקת רבי מאיר וחכמים. אם תאמר שזה הולך לפי דעת רבי מאיר שם, שמה הוא אומר? דאמר, מפגלין בחצי מתיר. הוא סובר שיש דין פיגול בחצי מתיר. מה זאת אומרת? אם בשעה של ההקטרה, בן אדם, הכהן חושב מחשבת פיגול, הוא יכול לפגל בחצי מתיר. הוא יכול להגיד, בזמן שהוא מתיר, נאמר, הוא מקטיר את הקומץ, והוא חושב, אני הרי מקטיר עכשיו את הקומץ על מנת שהשיריים יאכלו אותם אחרי הזמן. למחרת, אחרי הזמן. אז לפי דעת רבי מאיר, באמת המנחה תהיה פיגול. אז אם ככה, לפי דעתו, ודאי שמישרא שרעי, כי אם אנחנו סוברים שחצי מתיר יכול לפגל, דיינו, אם אנחנו אומרים שקטורת למשל לבד, או, אם את אומרת זה הקטורת, לא קטורת, קומץ לבד, בשעת קמיצה לבד, אפשר לחשוב מחשבת פיגול, אפילו שהוא לא המתיר הבלעדי, יש פה גם כן את הלבונה שביחד הם מתירים את המנחה, אבל כשהוא חושב מחשבת פיגול בשעת קמיצה, זה לבד מפגל את החצי של המנחה, סימן שלכל חצי יש השפעה, לכל אחד מהמתירים יש השפעה על חצי מהמנחה. אז אם כן, ברגע שאדם הלך והקטיר, נאמר רק את הקומץ, אז הוא יתיר חצי מהמנחה. אז מה בכלל השאלה? ברור שהוא יתיר חצי. והיא אליבא דרבנן, דאמרי, אין מפגלים בחצי מתיר. אם לפי דעת רבנן שסוברים שאי אפשר לחשוב מחשבת פיגול, או בקומץ, או בלבונה, אז אם כן ברור, אז אם ככה, אולי, דילמה, לא מישרא שרעי, ולא מקלש קליש, אולי זה לא מתיר חצי, ולא מחליש את הכוח של הכל, אולי פשוט עד שלא עושים את שתי המתירים, עדיין אי אפשר לאכול את המנחה מה שנשארה. אומרת הגמרא, אלא אליבא דרבי אלעזר. הולך לפי דעת רבי אלעזר, שהוא סובר שבחוץ יהיה פטור במקרה שלא הקטירו שיעור שלם. אז אולי נאמר, שכמו שרבי אלעזר סובר במשנה בעמוד הקודם, שכשמאדם הולך ומקטיר פחות מכשיעור בחוץ, סובר רבי אלעזר שהוא לא יהיה חייב משום קודשים בחוץ. אז אולי גם רבי אלעזר פה יסבור שרק חטא, ברגע שהוא אומר שכשמתירים, שמקטירים לא את כל השיעור בחוץ, זה לא נחשב משום הקטרה בחוץ, אז אולי רבי אלעזר יסבור שאחד מהמתירים מתיר חצי או שהוא מחליש את הכוח של הכל. לפי דעת רבי אלעזר פה יהיה את הספק. אלא אליבא דרבי אלעזר. אומרת הגמרא, רבי אלעזר כרבנן סבירא ליה דאמר אין מפגלים בחצי מתיר. רבי אלעזר סובר שכמו דעת רבנן שאי אפשר לפגל בחצי מתיר. אז אם כן, לא יכול להיות שרבי אלעזר יסבור שכשבאדם הולך מקטיר רק חצי מהמתירים, דיינו רק את הקטורת נאמר, רק את הקומץ נאמר, שזה באמת יתיר חצי. אלא אומרת הגמרא, הספק האם אחד מהמתירים או הקומץ או הלבונה מתירים לגמרי חצי מהמנחה, ולפי דעת רבנן של כאן, של המשנה הזאת, שסוברים שברגע שבן אדם הולך ומקטיר רק את הקומץ נאמר בחוץ, הוא כבר חייב. אז אם כן רואים שרבנן סוברים שאחד מהמתירים לבד יש לו כוח, אז לפי שיטתם יש פה את הספק האם יש לו גם כוח להתיר חצי מהמנחה ב-100% שיהיה אפשר אפילו לאכול את זה לכהנים את אותו חצי מנחה, או שלא. החצי, מה שהוא מתיר זה אתרה על כל המנחה ביחד בצורה חלקית, אבל עדיין אין היתר על אף חלק מהמנחה לאכילה עכשיו, עד שהקטירו את החצי השני, דהיינו את הלבונה. זה מה שאומרת הגמרא, אלא אליבא דרבנן דאחא, מאי, מישרא, שרעי, האם זה שמקטירים את הקמיצה, את הקומץ, זה לגמרי מתיר חצי מהמנחה, או קליש מקלש, או שזה מחליש את האיסור לכהנים של כל המנחה, אבל זה רק מחליש, אבל זה לא מתיר לגמרי. אז הגמרא תיקו, השאלה הזאת תישאר לעמוד, אין לנו תשובה ליישב את השאלה הזאת. אומרת המשנה, הזורק מקצת דמים בחוץ. אדם הלך, לקח כלי של אדם, שאמורים עכשיו לעזות, בתוך ההיכל, על המזבח, לקח מתנה אחת ונתן מחוץ לעזרה. חייב. הוא חייב על זה שהוא עשה נתינה בחוץ. ואפילו לפי דעת רבנן, שלמדנו שהם אומרים שלא צריך מתיר שלם, וכמובן שרבי אלעזר מודה, בכל אופן, הוא חייב לפי כל הדעות, כמו שרש"י מסביר. רבי אלעזר אומר, אף המנסך מי החג בחג בחוץ חייב. אפילו האדם לקח, חג הסוכות, היה ניסוך, שמחת בית השואבה, מכירים? מה זה שמחת בית השואבה? יש הרבה שלא לא מבינים על מה הם רוקדים. שמחת בית השואבה, עיקר שמח, מה זה? מלשון שאיבה של מים. למה שואבים מים? היה פעם אחת, מה פרוש פעם אחת? היה חג אחד בשנה שהיו מקיימים מצווה נפלאה שקראו לזה ניסוך המים. היו מנסחים מים על גבי המזבח. מתי זה היה? באותו חג שדנים בו על המים. חג הסוכות. הלכו, הביאו מים לבית המקדש בססון ובשמחה. עכשיו, מה קרה שם? בן אדם הלך לקח את המים וניסח אותם מחוץ לעזרה. מה עשית? מה עשית? מצווה של פעם בשנה, אבל ככה הוא עשה. והמים האלה התקדשו בתוך כלי. הוא יהיה חייב חטאת, אם זה היה בשוגג. רבי נחמיה אומר, שיירי אדם, קורבן חטאת, איפה שופכים את שיירי האדם שלו? צריך לשפוך את זה על יסוד המזבח. שופכים את השיירי אדם על יסוד המזבח. מה שנשאר מאדם אחרי כל המתנות, שופכים על היסוד של המזבח החיצון. ההוא הלך לקח את אותו דם שהפך אותו בחוץ. אומר רבי נחמיה, שיקריבן בחוץ, יהיה חייב. לכל הדעות הוא יהיה חייב. כי לפי דעת רבי נחמיה, חייבים לשפוך את השיריים על היסוד של המזבח. ולכן יש בזה שם של דבר חשוב, דבר שמתקבל בפנים, וזה זריקה גמורה, ועל זה אדם יהיה חייב אם הוא עשה אותו בחוץ, מחוץ לעזרה. אומרת הגמרא, למדנו במשנה שאדם שמזה אפילו זריקה אחת של דם מחוץ לעזרה, הוא חייב חטאת על זה שהוא זורק דם בחוץ לעזרה. אמר רבא, הוא מודה רבי אלעזר, אפילו לפי דעת רבי אלעזר שסובר, שבשביל שאדם מתחייב על זה שהוא עושה עבודה בחוץ, זה דווקא אם הוא עשה שיעור שלם, כלומר את כל השיעור של הקטורת, כמה שצריך להקטיר בפנים, הוא הקטיר את הכל בחוץ. כאן אפילו על מתנה אחת מודה רבי אלעזר שהזורק בחוץ חייב. מודה רבי אלעזר בדמים. דתניא, רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, ברגע שאדם נותן מהדם של החטאות הפנימיות בתוך ההיכל ונשפך לו הדם, הוא מביא קורבן חדש ממקום שפסק, משם הוא מתחיל. רואים מכאן שכל נתינה ונתינה נחשב דבר חשוב ושיעור חשוב בפני עצמו. אם אדם עשה נתינה כזאת בחוץ, הוא יהיה חייב. אומרת הגמרא, אמרנו במשנה, רבי אלעזר אומר, אף המנסך מהחג בחג בחוץ. גם הוא חייב משום שהוא עושה מלאכה שצריך לעשות בתוך העזרה, מחוץ לעזרה הוא חייב משום קודשים בחוץ. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי מנחם יודפה, שמעתם עליו, אחד מחכמי ישראל, קדושים וטהורים, נדיר לראות אמרה שלו בשס. רשי אומר שהוא היה מהעיר יוטפת. אז מה הוא אומר? רבי אלעזר, מה שרבי אלעזר סובר, שאחד שמנסך מים של חג הסוכות, הוא מנסך אותו מחוץ לעזרה, הוא יהיה חייב. אמר רבי אלעזר את הדבר הזה בשיטת מורו ורבו רבי עקיבא. בשיטת רבי עקיבא רבו אמרה, דאמר שרבי עקיבא סובר, ניסוך המים דאורייתא. זה שיש מצווה בחג הסוכות לנסך על המזבח מים זה מהתורה. איפה רואים דבר כזה? לתניא רבי עקיבא אומר ונסחיה. חג הסוכות כתוב שצריך לתות שתי נסחים, ושני ניסוחים הכתוב מדבר. הרי על המזבח היו שופכים, היה נקב מיוחד על המזבח ששופכים שם יין כל השנה, ביחד עם הקורבנות, ונזכור יין רביעית עין לכבש האחד בקודש הסך וכולי, כן? היו תמיד מנסחים יין על הנקב ההוא במזבח. בחג הסוכות היו מנסחים גם מים, בנקב מיוחד שהיה שם במזבח. אז הפסוק אומר, ונסחיה שתי ניסוחים, אחד ניסוח המים, אחד ניסוח היין. זה מדובר דווקא בחג הסוכות, אבל התורה מקישה בין שתי הנסחים, ניסוח המים לניסוח היין. אחד ניסוך המים ואחד ניסוך היין, וכמו שניסוך היין אם אדם מנסך מחוץ לעזרה חייב, גם ניסוך המים שמנסך מחוץ לעזרה יהיה חייב. אומרת הגמרא, מה? אמר לריש לקיש לרבי יוחנן, על מה אתה מדבר? מה, מקישים בין ניסוך המים לניסוך היין? אם כן, אם על העלן, כמו שבניסוך היין שלושת לוגין, זה השיעור, מידת נפח של שלוש לוגין, ככה צריך לנסך על המזבח, אף כאן במים שלושת לוגין, והרבי אלעזר מהחג כאמר, רבי אלעזר אמר שמדובר פה על שאדם שמנסך את המים של חג הסוכות בחוץ הוא חייב. וכמה מים היו מנסכים בחג הסוכות? רש"י מביא שזה היה פחות משלושת לוגין, כי הרי היו, היה דעה שסוברת שהיו מנסכים בלוג אחד בחג הסוכות. עוד שאלה, אם מה להלן בשאר ימות השנה, אף כאן בשאר ימות השנה, רק בשאר ימות השנה מי שמנסך, אולי נגיד שגם כאן בשאר ימות השנה, מנסך מים בחוץ יהיה חייב, כמו שלגבי יין מנסכים כל השנה, מי שמנסך בחוץ חייב, אולי גם אדם שמנסך מים, נגיד שאם אדם מנסך מים כל השנה בחוץ, הוא יהיה חייב, כי הרי מקישים בין ניסוך המים לניסוך היין. ורבי אלעזר בחג כאמר, רבי אלעזר אמר שניסוך מים זה רק בחג הסוכות, חייבים אם מנסחים בחוץ. אומרת הגמרא, סתם ככה, זה שאמר רבי יוחנן בשם רבי מנחם יודפה, שרבי אלעזר שמחייב את האדם שמנסך מים בחוץ, מחייב אותו משום מקטיר בחוץ, אז אמר רבי מנחם יודפה שהוא הולך לפי שיטת רבי עקיבא רבו, שניסוך המים זה מהתורה. זה לא נכון, כי כל הדעות סוברים שניסוך המים זה מהתורה. לאו דווקא רבי עקיבא. זה שתמית ידע אמר רב אסי, רבי אסי, שכל הדעות, כולם סוברים שניסוך המים זה מהתורה. דאמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, משום רבי נחונה איש בקעת בית חורתן. 10 נטיות. ההלכה הזאת שב... שנת שמיטה, שנת שביעית, אסור הרי לעשות עבודה בשדה. השביעית תשמטנה ונטשתה. צריך לשמוט ולנטוש את השדה מהעבודה. 30 יום לפני ראש השנה של שנת שביעית, כבר צריך להפסיק לעשות עבודה בשדה. אבל יש עבודה מסוימת שמותר לעשות בשדה. זו עבודה כזאת שמקיימת את העץ. לא משביחה אותו, אבל מקיימת אותו שישאר. אז עכשיו, רק עבודה שמוכרחת לקיום העצים של הפירות מותר לעשות ב-30 יום לפני שנת שמיטה, 30 יום לפני ראש השנה. עכשיו, מותר למשל לחרוש סביב לעץ, כדי שהשורשים יוכלו להתפשט. עכשיו, כמה מותר לחרוש? אז אם נאמר יש שטח של בית שאה, שזה 50 אמה על 50 אמה, מותר לחרוש, אם יש שם 10 נטיות צעירות שעכשיו נטעו אותם, מותר לחרוש את כל הבית שאה הזה בשבילהם. מאיפה לומדים את זה? הלכה למשה מסיני. זה הלכה ראשונה. דבר שני, ערבה. בחג הסוכות היו זוקפים או מקיפים עם ערבה בבית המקדש, כשהיה בית המקדש. המצווה הזאת ומצוות ניסוך המים בחג הסוכות, הלכה למשה מסיני. אז אם כן, כולם נודעים שהמצווה של ניסוך המים זה מהתורה, הלכה למשה מסיני זה גם מהתורה. אז לא זה הסיבה שרבי אלעזר סובר, שמי שעושה ניסוך המים בחוץ הוא יהיה חייב, בגלל שהוא סובר כמו רבי עקיבא, שניסוך המים זה מהתורה, כי זה כולם סוברים שניסוך המים מהתורה. לאו דווקא רבי עקיבא. אומרת הגמרא תנו רבנן, המנסח שלושת לוגין מים בחג, בחוץ חייב, אדם שלוקח שלוש לוגין של מים ומנסך אותם בחג הסוכות מחוץ לעזרה, חייב משום הכתרה בחוץ. משום ניסוך בחוץ, ליתר דיוק. רבי אלעזר אומר, אם מילאן לשם חג חייב, רק אם מילא אותם לשם חג הסוכות את המים, רק אז הוא יהיה חייב אם הוא שופך אותם בחוץ. מה בעיניו? מה הוסיף רבי אלעזר שלא אמר תנא קמא? אמר רב נחמן בר יצחק, ביש שיעור במים כמפלגי. המחלוקת בין תנא קמא לבין רבי אלעזר, האם יש שיעור מיוחד למים, דיינו. הרי יש שיעור בטוח, שלוש לוגין של מים שצריך לנסח על המזבח. השאלה מה קוראים בן אדם מילא יותר משלוש לוגין, האם הוא יהיה חייב או לא? זה המחלוקת. אומר רשי, וכאמר תנא קמא, המנסח שלושת לוגין חייב, והוא עדין יותר משלושת לוגין חייב. למה? כי מה, אם יש לך פה עשר לוגין, אין שם שלוש לוגין, בתוך העשר לוגין יש שלוש. זה שלוש ועוד שלוש ועוד שלוש ועוד אחד. שלוש לוגין יש גם בתוך עשר, לכן סובר תנא קמא שהוא יהיה חייב, מי שמנסח עשר לוגין בחג. ואף על גב דמלינו בכלי גדול, קדשינו כלי, דהן שיעור למאה חג למעלה. אם האדם מילא בתוך כלי אפילו 10 לוגין וניסח בחוץ, הוא יהיה חייב, כי השיעור של 3 לוגין זה מינימום, אבל יותר מ-3 לוגין תמיד מותר. זה דעת תנא קמא. ועת רבי אלעזר לחלוק עליו למימר, והוא שמילן לשם חג כדרך מילואן בשלושת, דיינו שלושת לוגין ותו לא. הוא חייב למלא בכלי דווקא 3 לוגין בדיוק, לא טיפה יותר. כמו שכתוב במסכת סוכה, צלוחית של זהב מחזקת שלושת לוגין, ממלא מן השילוח. מהמעיין השילוח היו ממלאים בדיוק שלושת לוגין. כשעשו שמחת בית השואבה, שאבו מים לנסוך המים. אבל אי הוות פי, אבל אם שם שם יותר משלושת לוגין, אומר רשי, לא קדשינו כלי דלא חזו לי. הכלי לא קידש אותו, כי זה לא ראוי לו. זה לא ראוי לנסך. למה? דיש שיעור למים. יש שיעור כמה מים צריך בשביל לנסך ניסוך המים. ואין כלי שרת מקדשין אלא הראוי להם. כשאתה מכניס מים לתוך כלי שרת, הוא מקדש רק את מה שהוא ראוי לו, רק אם זה בדיוק. וזה ההבדל באמת בין דעת תנא קמא לבין דעת רבי אלעזר. הסבר ראשון. רב פאפא אמר הסבר שני, באמת כולם מודים שיש שיעור לניסוך המים, חייבים בדיוק 3 לוגין. אבל המחלוקת שלהם, בקרבו נסחים במדבר פליגי. האם קרבו נסחים במדבר או לא? הרי כשעם ישראל היו במדבר הקימו את המשכן. כשהקימו את המשכן, האם כשהם מביאים קורבנות, היו גם כמנביאים יין ביחד עם הקורבן? הדין של הנסחים היה שח גם במדבר או לא? תנא קמא סובר, כן, קרבו נסחים גם במדבר. הפסוק אומר שכשבאים לארץ, יש מצווה מיוחדת של נסחים. ככה יש פסוק מיוחד, הרי שמביא את זה, כי תבואו אל הארץ, יש מצווה מיוחדת של נסחים. נו מה, כבר היה לנו מצוות נסחים לפי דעת תנא קמא כל הזמן שלנו במדבר. מה זה בא להוסיף? אומר לתנא קמא שזה בא להוסיף שמותר אפילו לעשות נסחים בבמת יחיד. אני בבית שלי יכול לעשות נסחים לבד. אם אני מקריב קורבן, בניתי לעצמי במה פרטית בחצר, אני מקריב קורבן, אני מביא ביחד עם זה גם יין. כך סובר תנא קמא. יש לי כלי שרת בבית? אין לי. הסימן שבשביל ניסוך לא צריך כלי שרת. וגם אם בן אדם ניסח בלי כלי בכלל, בלי כלי שרת הכוונה, בכל זאת הוא יהיה חייב בחוץ, זה סוברים תנא קמא. אדם שמנסח יין בחוץ, אפילו בלי כלי שרת, הוא יהיה חייב. לעומת זאת רבי אלעזר סובר, שצריך ודאי כלי שרת. למה? כי הוא סובר שלא קרבו נסחים, לא קרבו נסחים במדבר. לא. לא קרבו נסחים במדבר, ואם כן, כשבאו לארץ, אז התחיל בכלל המצווה של נסחים. ואז אמרה התורה שאפשר להקריב נסחים, אבל רק בגלגל, היינו איפה שהיה את המשכן, שם מותר לנסח. אבל בבמת יחיד אסור לנסח, למה? כי צריך דווקא כלי שרת. סובר רבי אלעזר שאם אדם עשה ניסוך המים בלי כלי שרת, הוא לא חייב, כי אין דין של ניסוך המים בלי כלי שרת. וזה המחלוקת בין תנא קמא לבין רבי אלעזר. לפי תנא קמא, אם אדם מנסח בלי כלי שרת, הוא יהיה חייב, כי לא צריך כלי שרת. ולפי דעת רבי אלעזר, הוא יהיה פטור, כי כן צריך כלי שרת. עוד הסבר במחלוקת. רבינה אמר שהמחלוקת בין רבי אלעזר לבין חכמים זה בלמדים ניסוך המים מניסוך היין פליגי. זאת אומרת, גם אנחנו מסכימים, זאת אומרת, כולם מסכימים, אומר רבינה, שפשוט מאוד במדבר קרבו נסחים, ואם כן, כשהתורה אומרת מצווה מיוחדת על נסחים, זה בא להתיר גם בבמת יחיד להקריב נסחים, כי לא צריך כלי שרת. אתה לא צריך כלי שרת במיוחד בשביל להקריב נסחים. נו, אז למה באמת יש מחלוקת עם אדם שמנסך מים בחג מחוץ לבית המקדש, מחוץ לעזרה, יהיה חייב או לא? המחלוקת היא טוב מאוד שנסחים באמת קרבו במדבר, ולומדים מזה שניסוך היין, זה מה שהם מנסחים כל הזמן, ניסוך היין באמת לא צריך כלי שרת במיוחד, אבל ניסוך המים אולי הוא כן צריך. זה המחלוקת. לפי דעת תנא קמא, לא צריך כלי שרת גם לא בשביל ניסוך המים, כי הם לומדים שלומדים ניסוך המים ניסוך היין. לומד עוד רבי אלעזר אומר לו, לא לומדים ניסוך המים ניסוך היין. בניסוך היין באמת לא צריך כלי שרת, אבל בניסוך המים כן צריך כלי שרת. ועד כאן השיעור על דף קוף י'.